שלום, ערב טוב. אנחנו בפרק תשיעי, סימן קו"ו. בתיאור הסיום של העימות, המאבק שבין משה רבנו למלאכים, כשעלה משה למרום, לקבל את התורה, וראינו בשבוע שעבר שהודו לו על דבריו של משה, הודו לו המלאכים לקדוש ברוך הוא, שנאמר השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ואילו תנה אותך על השמיים לא כתיב, ומיד כל אחד ואחד נסע לאוהב ומסר לו דבר, שנאמר עלית למרום שבית השבי לקחת מתנות באדם, לסחר שקראוך האדם לקחת מתנות. עכשיו אנחנו נמצאים בוואף מלאך המוות מסר לו דבר. מסר לו, אומר רש"י, לימדו. אולי זה הולך על עוד שבוע שעבר. מיד כל אחד ואחד מסר לו דבר, לימדו. אז גם מלאך המוות מסר לו סודו. סודו, להקטיר מחתת קטורת בשעת מגפה ולעמוד בין החיים ובין המתים. שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר על העם. ואומר, ויעמוד בין החיים ובין המתים, ותעצר המגפה. אליו דאמר לי, מנה ידע? ואליו דאמר לי, מלאך המוות, מנה ידע? הלא בתורה לא נכתב. הרעיון הזה שה... קטורת עוצרת את המגיפה, לא כתוב בשום מקום. אז מאיפה ידע? אז ברור, שאמר לו מלאך המוות. אומר הרב, ואף מלאך המוות מסר לו דבר, שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר לעם. ואומר, ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגיפה. אליו דאמר לי, מנה ידע? כוח המחלה, המחבל והמארס, הממית והמאפס, הרי הוא מכלל בניין העולם. משכלל הוא כוח המעדב את בניין ההוויה, וביות הקשר שלהם בכל העולמים וכוחותיהם הרוחניים והגשמיים הם עומדים בהתאגדותם, אז כל הכוחות משלימים את תפקידם, וגם הכוח הממית הרי הוא משמש כוח לחיים. וזאת היא סגולת הקטורת המאחדת עם תמצית כל הפועל בחיים בחומר ורוח, על פי אותו התוכן הנפלא אשר פי השם קצב אותו בתורה. אמנם להשתמש בכוח נפלא זה להעמיד כוח המחבל בהיות שהשלטון הזמני נתון לו, בטרם בו התור להעביר רוח אטומה בכללו מן הארץ, ולהפך את כל כוח המשחית לכוח בונה ומקיים, זאת היא הופעה פרטית שנתגלתה על ידי אותה ההתמסרות שכוח הרע והממית בעצמו נמסר הוא במסירה פנימית בהיכנעו לעומת ההוד השלם אשר זרח על הציר הנאמן בעת עלייתו להוריד עוז מבטחה ולגלות אור תורת החיים מרוממי שמי שמיים על פני ארץ רבה. ואליו דאמר לי, מנה ידע? בהתגלות הזאת היא באה על פי התכונה שמביאים את הכוח המחבל בעצמו להיות ממלא תפקיד בבניין בהוויה, שאז הוא מוצא את מטרתו הכללית, שאינה כי אם למען הביא על ידי הריסה וחיבול תועלת לבניין ושכלול. ואם כי שלמות המטרה רחוקה היא, וליום האחרון היא צפויה, וגם הכוח המחבל בעצמו אינו מגיע עד עומק יסודו, אשר על כן השימושים מכוונים להמתקת כל המרירות העולמית בכללותה, הרי הם חבויים רק בסתר עליון ושליט בעולמו. הוא הודיע בתוכן של מצווה וחוק לדורות עולמים את כל הנוגע להשלמת הכלל כולו, אבל בתור עיצה ארעית והופעה פרטית איך לעצור בעד ההשרתה החיבולית על ידי הכנסת הסעיף המחבל לתוך סדירת הבניין והתיקון ובתכונת הקטורת, זאת היא התגלות מיוחדה שההתוודעות של כוח המחבל בעצמו בעומק יסודו ותכונת מגמתו היא שהביאה את הידיעה הזאת. אשר היה בעצור בשנותה השעה היוצאת מכלל הסדר התדירי של הליכות עולם אשר בתורת השם התמימה. וגם גילוי זה בא מתכונה המתמימה אשר לתורת אמת אשר לא תחסר כל בה, שהיא מעלה חן על לומדיה ומקור החן נפתח בכל זליפתו באותה השעה רוממה של הכנת השליח, רואה נאמן להופיע אור התורה בעולם בקור השלום, אהבה ומכון חיים והתיקון לכל המון עולמי עולמים בכל צבאי צבאותיהם. ואף מלאך המוות מסר לו דבר, שנאמר ויתן את הקטורת ויחפר על העם, ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. אליו דאמר להם מן הידע, כוח המחלה, המחבל והמארס, הממית והמאפס, הרי הוא מכלל בניין העולם. יש פה הגדרה מה זה מלאך המוות. מלאך המוות, כלומר, כוח המחלה, המחבל והמארס, הממית והמאפס. ומלאך המוות הזה, הרי הוא מכלל בניין העולם. איך? כי משכלל הוא כוח מעדר, זה עוד הגדרה למלאך המוות, כוח המעדר, משכלל הוא כוח המעדר את בניין ההוויה. וביות הקשר שלהם, וכל העולמים וכוחותיהם הרוחניים וגשמיים הם עומדים בהתאגדותם, אז כל הכוחות משלימים את תפקידם, וגם הכוח הממית, הרי הוא משמש כוח לחיים. וזאת היא סגולת הקטורת, המאחדת את תמצית כל הפועל בחיים בחומר וברוח, על פי אותו תוכן נפלא אשר פי השם קצב אותו בתורה. טוב, הקו הכללי של מה שניתן פה, שהכוח המחלה, המחבל, המרס, המית והמאפס, הכוח המעדר, הוא חלק מבניין ההוויה. הוא חלק מהכוחות החיים ומתנאי החיים. וביות הקשר שלם בין כל המערכת האורגנית, שהיא לא רק מציאות ביולוגית, אלא המציאות הקוסמית בכללותה, היא מתפקדת כמערכת אורגנית ביולוגית. וביות הקשר שלם בכל העולמים וכוחותיהם הרוחניים והגשמיים, הם עומדים בהתאגדותם, אז כל הכוחות משלימים את תפקידם. וגם הכוח הממית, הרי הוא משמש לכוח חיים. הרב לא כל כך מסביר את זה, למה ואיך, אבל הוא טוען את זה. ואני חושב שאנחנו לא כל כך רחוקים מלהכיר את זה. לא יודע אם יש לנו דוגמאות שמן הסתם הם לאין קץ, ובכל דבר זה כך, אבל אני אתן לי רק דוגמאות קלות שעולות במוחי ברגע זה. כן, יש במערכת ביולוגית, אז יש כל הזמן פועל במערכת ביולוגית של גוף חי, של יצור חי, בעלי חיים, בני אדם, אז יש הורמון גדילה ויש הורמון דיכוי גדילה. והם פועלים במקביל כל הזמן. רק בשלבים הראשונים של החיים דומיננטי יותר הורמון הגדילה, ואחר כך הם מתאזנים, ובחיי אדם זה נקרא גיל העמידה, ואחר כך נהיה דומיננטי הורמון דיכוי הגדילה. אבל שני הכוחות נמצאים. באדם יש כוחות קליטה, יש כוחות פליטה, והם, וזה כוח החיים. על אף שאלה כוחות, כוחות סותרים, כל, או בצורה פילוסופית נגיד, כל מציאות שאנחנו יכולים לעלות על הדעת, אילולי הגורם המעדיר אותה, המפסיק אותה, היא לא הייתה קיימת. כל כוח, לו האצבע שלי, לו לא היה בכוח המעדיר אותה, שגורם לה להיפסק פה ופה ופה, ובכלל לא להמשיך להתנפח, אז הייתה הופך, הייתה ממשיכה, והופכת להיות יותר גדולה ממני, יותר גדולה מכל החדר פה. אז מה? עצם הקיום של כל דבר זה בגלל שיש איזה משהו שמעדיר אותו אחרת. ושלא לדבר איך שנוהגים להגיד הסוציולוגים ובאמנות והספרות. הוואקום הורו, כך קוראים לזה, חרדת הריקנות, זה הכוח המזיז את כל התרבות, את כל האמנות, את כל היצירה. כי כל בן אדם הוא מרגיש שהוא מתעיין. המוות מצפה לנו בכל פינה, כל סיבוב שם. ואחר אדם מפני זה שאני עומד להתעיין, זה מה שגורם לאדם להילחם נגד ולעשות משהו משמעותי ותוכני וכדומה. אז הנה, יש ביסוד ההרסני, הוא בעצמו מהווה קטליזטור לצדדים החיוביים, או תנאי לצדדים החיוביים. בקיצור, מסתם יש דוגמאות לאין קץ מעבר לדוגמאות הקלושות שהבאתי פה. משכלל הוא כוח המעדר את בניין ההוויה. ומערכת אורגנית היא משתמשת בכל הכוחות כאחד. וביות הקשר שלהם, בכל העולמים וכוחותיהם הרוחניים והגשמיים, עומדים בהתאגדותם, אז כל הכוחות משלימים לתפקידם. וגם הכוח הממית, הרי הוא משמש לכוח חיים, וזאת היא סגולת הקטורת. אתם יודעים, ב-11 סמנים היו בה. שלא לדבר שמספר 11 זה מספר קצת. מה, אתה צריך את 11? 10 זה, 10 זה מיניין, מה שנקרא. 10 זה, 10 זה. מה זה אחת מעבר ל-10? זה משהו כזה היוצא מן הכלל. ואם זה הסדר, יש שם היוצא מן הכלל שהוא בכלל, שלא לדבר ברזולוציה, אז מסתבר, הכל שם זה אמור להיות כתורת, ריח, מדהים, זה מה שאמור להיות שם. נו, ובפועל, אם חיסר אחד מכל חיל בניה, המיטה, אסור לגרוע מהכתורת, לא רק את האלמנטים הריחניים החיוביים, אלא גם את החיל בניה שריחה רע. אבל נסתבר שזה תנאי בקטורית. אז זה הרעיון, זאת אומרת, זה הרעיון, שלא לדבר על קטורית, שפירוש המילה קטורית, זה לשון קטיר. קטיר זה קשר. אז הקטורית זה הקשר, האחדות, היסוד של האחדות, של מה? של הכל. הקטורית זה הדבר הכי ריחני, ואם זה... הנוסח שאנחנו אומרים בסדר הקטורת, איך הוא נקרא? פיתום הקטורת, נכון? פיתום הקטורת כיצד. אבל לפתם זה מה שאנחנו עושים לאווזים, שאנחנו רוצים לשמין אותם, או לפרות, שרוצים שיהיה הרבה בשר. אז זה הסדר. המציאות הכי רוחנית, והיא מלכדת את המציאות הכי גשמית. האחדות המוחלטת של הכל, הקטורת. תיקון תפילתי קטורת לפני, לפניך, מסת כפיים מנחתה. זאת סגולת הקטורת המאחדת את תמצית כל הפועל בחיים. כל כוח דומיננטי, כל כוח פועל, כל כוח אקטיבי במציאות, זה מתאגד על ידי הקטורת. זוהי סגולת הקטורת, מאחדת את תמצית כל הפועל בחיים. לא רק ברוחניות, גם בחומריות, בחומר ורוח. על פי אותו תוכן הנפלא אשר פי השם קצב אותו בתורה. הקטורת, אז מה הקטורת? זה מה ש... כמו שכתוב. 368 מני בגובה, 370, בקיצור, כל מה שיש שם. בנוסח הקטורת שאנחנו אומרים, שזה לקוח מהגמרא, זה סדר התורה, איך מכינים את הקטורת. זו סגולה, פעולה מיסטית, סיגולית, סגולת הקטורת, המאחדת את תמצית כל הפועל בחיים, בחומר וברוח, על פי התוכן הנפלא, שפי השם קצב אותו בתורה. אמנם, להשתמש בכוח נפלא זה להעמיד את כוח המחבל בהיות השלטון הזמני נטו לו, בטרם בו התור להעביר רוח אטומה בכללו מן הארץ, ולהפך את, את כל כוח המשחית לכוח בונה ומקיים, זאת היא הופעה פרטית שנתגלתה על ידי אותה התמסרות שכוח הרע והממית בעצמו נמסר ובמסירה פנימית בהיכנעו לעומת ההוד השלם אשר זרח על הציר הנאמן בעת עלייתו להוריד עוז מבטחה ולגלות אור תורת החיים מרוממי שמי שמיים על פני ארץ רבה. אז בסדר, המציאות של התיקון המלא שסוף דבר יהיה פה במציאות, זהו לא רז שנמסר על ידי מלאך המוות. זה המהלך של התורה על פי הצד השם, שסוף דבר תמלא הארץ דעה את השם, ולא יראו ולא שחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. וכן, לעתיד לבוא יתגלה ששמחנו כימות עיניתנו שנות ראינו רעה, כאשר ייראה לעבדיך פועליך ואדרך על פניהם. ואותך השם כי ענבת בי, כאשר ישוב אבך ותנחמני. ולעתיד לבוא יתגלה התיקון הרדיקלי היותר עליון של כל יש, שאז הסתבר שהכל היה טוב. בכל צרתם לא צר, ומלאך פניו הושיעם, וינשאם וינטלם כל ימי עולם. לא רק לעתיד, אז יהיה טוב. כשיהיה טוב, יהיה כל כך טוב, עד שהטוב העתידי ישפוך אור רטרואקטיבי על כל המציאות כולה, ויבליט איך שהכל הוביל לטוב, כל כך עליון הזה שהיה שווה לסבול את כל שנות ראינו רעה האלה בשביל הטוב הזה שהולך ונבנה. ואם כך ילך ויתברר שמעולם לא היה רע, אלא וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אבל זה סיפור לעתיד, זה סיפור אלוקי, זה סיפור של התורה, וזה לא הנושא עכשיו. רק פה הייתה סיטואציה ייחודית, לא בסוף ההיסטוריה, אלא באמצע ההיסטוריה, או בראשית ההיסטוריה. על כל פנים, משהו מסוג על העתיד לבוא, שבו מסתבר שגם הרע הוא לא רע, אלא רע מתהפך לטוב, והרע משמש אל הטוב, והכוחות השליליים והרסניים הם חלק מתוכנית הטוב, עד שמובילים לטוב, וזה הטוב. זו הייתה אנקדוטה. זה היה מאורע קצר, חד פעמי, זה כן התברר על ידי מלאך המוות עצמו. איך? באותה הזדמנות של התבררות ההודעה הפנימית של כל מלאכי מרום, כשעלה משה למרום, הוא מתבררת שם האידאה הפנימית של כל עניינה של התורה ומתן התורה, שעניינה של התורה לשכון סוררים, זאת אומרת לרדת פה למציאות הארצית וכל סיבוכיה וכל אפשרויות סוררותה, שריותה ושרותה מדרך השם ומכל מקום. זו כל הנקודה. וכמו שניהל משה רבנו את הדיון ואת הקרב בהרחבת דברים שראינו בכל השבועות שעקבנו אחרי הסוגיה הזאת, ושם הולך ומתברר האידיאל התורני שמתגלה על ידי משה ובני ישראל, על ידי הילוד אישה הזה שמקבל את עניינה המהותי של התורה, שמתאימה לו, ועל ידי זה, בעומק העניין, הוא מרומם את כל היש, הוא מתקן את כל היש, ונותן ערך ומשמעות ואלוקיות אפילו למלאכי מרום. ואז מודים לו ומכירים שכן, מאדיר שמך בכל הארץ, וכל אחד ואחד נשא לו אוהב למשה ומוסר לו דבר. אז במסגרת חברת המלאכים, אז היה גם עוד מלאך אחד, ששמו מלאך מוות, וגם הוא היה בחבורה הקדישה ההיא, וגם הוא, יחד עם כולם, גם הוא מסר למשה, מצד ההתגלות של הערך, המשה הוא יהי, האוחז בכיסא הכבוד, הוא משיב להם תשובה, הוא מברר את הערך ההווייתי הפנימי, של נשמת כל היש, ההולכת ומתגלה פה על ידי מתן, קבלת התורה הזאת בישראל, אז הכל חברים שלו. גם המלאך המוות הוא חבר שלו, ובנקודה הזאת, זה, פה הנקודה מתגלה, כמו שאמרנו, אנקדוטלית. ויש לו עיצה באיזה סיפור קטן, של איזה מאורה קטן, שההתבררות הזאת של האמת הפנימית, הועילה לו לנצל את זה, ולא על פי מה שכתוב בתורה, כי התורה, זה מה שאומר, ואם לאו, מכאן ידע לי, כי זה לא כתוב בתורה, כי העיצה הזאת לתיקון בצורה רדיקלית, שאפילו הרע יכול להתהפך לטוב ברגע נתון בתוך המציאות עצמה, זה לא כתוב בתורה. בתורה כתוב איך שכל הרע לעתיד לבוא יתהפך לטוב. במבט גדול וגלובלי, אבל להשתמש בעיקרון הגלובלי שיתיישם במילואו באחרית הימים, להשתמש בו באופן פרגמטי בהווה, זה רעיון מלאכי. זה רעיון של מלאך המוות, את זה הוא מקבל מאותה קונסטלציה של התבררות, איך נקרא לה? היא לא בדיוק התבררות היסטורית, אבל איך נגיד, משה ההיסטורי עולה על הרעיון הזה, מצד התבוננות בגובה שאליו הוא מגיע מבחינה היסטורית, זאת אומרת, בנקודה בהיסטוריה, הוא מגיע לתובנות האלה, והתובנות האלה מועילות לו גם לאיזה עיצה סגולית, נפלאית, ברגע היסטורי נתון. אז עוד פעם, אמנם להשתמש בכוח נפלא זה להעמיד כוח המחבל ביות השלטון הזמני נתון לו, זאת אומרת, יש ניתנה רשות למשחית להשחית. אז באיזה רגע נתון ניתנה רשות למשחית להשחית. ואפשר לעצור את המשחית על ידי התרגיל הזה, הפטנט הזה, של הקטרה קטורית ולעמוד בין החיים ובין המתים. וזה בטרם בהתור של התורה להעביר רוח התאומה בכללו מן הארץ, שבזה עוסקת התורה בכללה, ולהפך את כל כוח המשחית לכוח בונה ומקיים, כמו שיהיה לעתיד לבוא, זאתי הופעה פרטית שנתגלתה על ידי אותה התמסרות שכוח הרע והממית בעצמו, מלאך המוות בעצמו, נמסר במסירה פנימית, בעומק התודעה של כל הכוחות, הם מתברר שם במציאות הזאת של מתן תורה, שהם כוחות פרטיים של כוח הכוחות, אידיאל האידיאלים, שהיא התורה עצמה, שעניינה להינתן לילוד אישה, ובזאת לגלות את סגולתה האלוהית, החובקת ומקשרת את הכל, ומתקנת את הכל. ולזה הכל מתאים. ובנקודה הזאת של תחושת ההתאמה, של גם הכוח המאדיר, ההורס, הממית, המחלה, המחבל, המרס, המית ומאפס, הכוח הזה גם הוא חלק מהמערכת הכללית, בהיכנעו לעומת ההוד השלם, אשר זרח על הציר הנאמן. מי זה הציר הנאמן? משה רבנו נקרא ציר נאמן, ציר אמונים. בעת עלייתו להוריד עוז מבטחה. עלית על המרום, שבית, שבי, לקח את המתנות באדם. ציר אמונים היה משהו חכם, עיר גימורים על החכם, ויורד עוז מבטחה. יפה. ואיפה הוא נקרא ציר? יש גם ציר. ציר נאמן לשולחיו, משהו. יש עוד פסוק שם במשלי. על כל פנים, משה הוא ודאי, הוא נקרא ציר אמונים. שם במשלי אומרים שהציר זה משה. פנים הרב משתמש פה במטבעות לשוניות של תנ"ך, חז"ל. על הציר הנאמן בעת עלייתו להוריד עוז מבטחה. עוז מבטחה של עיר הגיבורים. מי הם הגיבורים? הם המלאכים. והוריד את עוז מבטחה, את הכוח שנותן את העוז ואת הביטחון לכל עיר הגיבורים, העיר העליונה, והוריד את זה פה לארץ. זהו הציר הנאמן. אז ואז מתגלה ההוד השלם, ההוד, התגלות הערך הפנימי הקורן של הודו על ארץ, מתוך כך גם שמיים, וירם קרן לעמו. אז מתגלה ההוד השלם אשר זרח על הציר הנאמן, ועל כן כשמשה יורד, אז קורן אור פניו, קרני הוד. לעומת ההוד השלם אשר זרח על הציר נאמן בעת עלייתו להוריד עוז מבטחה ולגלות אור תורת החיים ממרוממי שמי שמיים על פני ארץ רבה. כי תורת חיים היא לא באה מהשמיים, היא אפילו לא באה משמי השמיים, היא באה מרוממי שמי השמיים. כי עלה משה למרום, ובמרום מסתובבים שם המלאכים, אבל התורה היא גבוהה מהעולם הזה של המלאכים, והיא באה מרוממי שמי שמיים, והיא יורדת עד לא רק לשמיים, לא רק לשמי השמיים ולשמיים, אלא יורדת על פני ארץ רבה. זה עניינה של התורה. ואיליו דאמר לי, מלאך המוות מן הידע. וההתגלות הזאת היא באה על פי התכונה שמביאים את הכוח המחבל בעצמו להיות ממלא תפקיד בבניין ההוויה. זה הרעיון. להצליח לראות איך שהרוע עצמו, ההרס עצמו, איך זה בונה. איך זה חלק מהמערכת הקונסטרוקטיבית. אתם יודעים, בשבת, הורס על מנת לבנות, אסור. הורס, מקלקל, זה לא מלאכה. אבל מקלקל על מנת לבנות, זה מלאכה. כי לעולם הפעולה היא לא נמדדת על פי הטכניות שלה, אלא לעולם על פי מלאכת מחשבת עשרה תורה. לעולם על פי האידאה שלה. האידאה, התכלית, היא המהות של העניין. אז אותו משקל, בכיוון אחר, הגמרא במגילה אומרת, בניין צעירים סתירה, ובסתירת זקנים בניין. אז יש מצב שהבניין זה לא בניין, זה הרס. ויש בניין שההרס זה בניין. השאלה, מה האידאה? מה התכלית? מה העניין? אם יש עניין עמוק, חוכמתי, אז גם ההרס זה בניין. ואם זה צעיר, בלי חשבון, אז גם הבניין זה הרס. כל פעמים לענייננו, כאשר מסתכלים על הכוח המחבל בקונטקסט התכליתי, אז הוא מאבד את משמעותו המחבלת. והמבט הזה, המציאות הזו, שהיא מובלטת באיזה רגע נתון, עוצרת המגיפה. ההתגלות הזאת היא באה על פי התכונה שמביאים את הכוח המחבל בעצמו להיות ממלא תפקיד בבניין וההוויה. שאז הוא מוצא את מטרתו הכללית. וכשהוא מוצא את מטרתו הכללית, הוא קונסטרוקטיבי. שאינה קים למען הביא על ידי הריסה וחיבול תועלת לבניין ושכלול, שזו האמת הפנימית, שלעתיד לבוא תתגלה באופן גלובלי, טוטלי. ומכל מקום יכול להתנוצץ באיזה רגע נתון, או כמו שאנחנו אומרים. ואם כי שלמות המטרה הרחוקה היא, וליום האחרון היא צפויה, וגם הכוח המחבל בעצמו אינו מגיע עד עומק יסודו, איך יבוא התיקון הגדול על ידי הרע? זה גם המלאך המוות עצמו, זה לא המקצוע שלו. כי זה שייך לתורה. אשר על כן השימושים מכוונים להמתקת כל המריאות העולמית בכללותה, הרי הם חבויים רק בסתר עליון. זה... ושליט בעולמו, הקדוש ברוך הוא, לא מלאך המוות. שליט בעולמו, הוא הודיע בתוכן של מצווה וחוק לדורות עולמים את כל הנוגע להשמת הכלל כולו. איך הוא הודיע? מהי העיצה כדי להפוך את הרע לטוב, את החושך לאור ואת המר למתוק? זה התורה. התורה כולה היא עצת השם, שעם ישראל יספוג אותה ויחיה אותה, ויחיה על פי כל ערכיה, ויצב את תרבותו, ויסחוף את תרבותו, את כל התרבות העולמית, זה מה שהולך ומתקן את העולם כולו, על כל ערכיו, על כל איכויותיו, והופך את הרע הכללי לטוב. אבל, לא עכשיו תיקון העולם, זה אנחנו לא מנהלים רומן עם השטן ביחס לתיקון העולם, אבל בתור עיצה ארעית והופעה פרטית, איך לעצור בעד השרתה החיבולית על ידי הכנסת הסעיף המחבל לתוך סדירת הבניין והתיקון שבתכונת הקטורת, זה מסר לו מלאך המוות. זה כן לומדים ממלאך המוות. זאת היא התגלות מיוחדה שההתוודעות של כוח המחבל בעצמו, בעומק יסודו ותכונת מגמתו, היא שהביאה את הידיעה הזאת. כשמשה רבנו קבל את התורה, הוא מבין את הרעיון הזה שאין מצב שבו יש איזה כוח ולו הכוח האנטי של הכל, שהוא לא חלק מן התוכן של התורה הזאת. הוא לא כלול במגמה התורנית הזאת. הוא מילא גם כוח החיבול וההרס וההדר והמוות, הוא גם כן חלק מהטוב הכללי הזה. וזה מה שמתברר למשה שם במרום, ועל כן הוא יודע שבכל מופע קונקרטי של מוות, אם נכנסים למוד, לאווירה הרוחנית הזאת, שמבינים איך זה טוב, זה הופצר את המגפה. ותכונת מגמתו היא שהביאה את הידיעה הזאת. זה נקרא מלאך המוות מסר לו דבר. שהיה בה הצורך לאותה שעה. והוא ניצל את זה באותה שעה. והשעה הזאת זה שעה. זה לא התיקון הכללי, אבל זה התיקון של אותה שעה. היוצאת מכלל הסדר התדירי של הליכות עולם. זה לא, אנחנו לא, כמו שאמרנו, בהליכות העולם אנחנו לא מתנהגים על פי מלאך המוות, אנחנו מתנהגים על פי התורה. ומכל מקום, בתורה גם כן יש מקום לחיי שעה. לרגעים יוצאים מכלל הסדר הכללי של הליכות העולם. אבל הליכות העולם הם נמצאים בהדרכת התורת השם התמימה. וגם גילוי זה, של יוצא מן הכלל, הוא כמו י' א', כמו ה-11 של הקטורת. היוצא מן הכלל, שגם הוא כלול בכלל. גם גילוי זה בא מתכונה המתמימה של תורת אמת, אשר לא תחסר כל בה. בבקשה השם יבינו כל. ואם מעלה חן על לומדיה, מה זה מעלה חן על לומדיה? אולי הרב רומז פה כמו חוכמת חן, חוכמת נסתר. מעלה חן, ערך מוסף החן, זה הקליטה של משהו מעבר לגלוי, שיש פה איזה ערך מוסף נשגב. היא מעלת חן על לומדיה, ומקור החן נפתח בכל זליפתו באותה השעה רוממה של הכנת השליח, משה רבנו השליח, קודם הוא נקרא ציר, פה נקרא שליח, רועה נאמן, זה הגדרת משה רבנו. השליח רועה נאמן להופיע אור התורה בעולם. יש פה הגדרה מה זה התורה? התורה היא מקור השלום, אהבה, ובכל החיים והתיקון לכל המון עולמי עולמים וכל צבעי צבעותיהם. לא, זה שאורגני הוא יודע.
מה זה
הכנת השליח? של הכנת השליח. הכנת השליח, השליח בשעה שעלה למרום, כשהוא עולה למרום, הוא עולה במחשבתו, בהבנתו, בתובנתו, בתודעתו, והוא נמצא במרום, ושם יש לו את כל הסוגיה הזאת שמתבררת. שם הוא מוצא את עצמו בדיסוננס עם כל המלאכים שעומדים לכאורה בסתירה. למה שתינתן תורה על ידי אדם? ולכאורה הטיעון המלאכי הוא צודק יותר, כי התורה תרועה יותר מכל מה שיכול להתגלות על ידי אדם, על פנה, ואיך אפשר להתמודד עם זה. כל זה, זה הבירור הפנימי, הפנימי הרוחני, נשמתי, שמתרחש במרומיו של משה רבנו כשהוא עולה למרום. ושם הוא מתברר לו מה ערכה של התורה, כי הוא נחז בכיסא הכבוד ונותן להם תשובה. זאת אומרת, זו התמודדות של משה שמסביר את ערכה של התורה ואיך משתלבת בערך האלוקי, טוטלי, אינסופי הזה של התורה, איך משתלבים המרומים ושוכני מרום וכוחות מרומים עם המציאות התחתונה, ושם הולך ומתברר השלום ואהבה ומכון החיים והתיקון לכל המוני עולמי עולמי וכל צבעי צבעותיהם. ומההכנה הזאת, מהמדרגה התובנתית הזאת שבה נמצא משה רבינו, מזה נגזרת לו גם ידיעה קונקרטית מה לעשות ברגע של שואה קונקרטית, מגפה קונקרטית, איך על ידי הבלטת התוכן הזה, התכליתי של כל היש ברגע נתון, זה גם כן יפעל. זה נקרא הכנתו של משה רבינו, זה הכנת השליח, באותה שנה מרומה, באותה שעה הרוממה, שהוא נהיה מוכן לקליטת העומק הרעיוני הזה, עד שכל הכוחות המרומים מוסרים לו דבר, וגם מלאך המוות מוסר לו דבר. זאת אומרת, התובנות שיש לו, ההבנות שיש לו, כתוצאה מהעלייה המרומית הזאת, שהיא נעשתה על ידי הכנתו, שהוא, מהי הכנתו? שעלה למרום, התרומם ברוחו, בנשמתו, אל הגובה הזה, ומשם הוא הגיע למסקנה הזאת, לידיעה הזאת, שניצל אותה ברגע נתון. ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר לפניו. עכשיו אנחנו מתחילים, אנחנו צריכים לקחת נשימה. נושא חדש, חדש. אנחנו כבר שטנו בסוגיה האחרונה, אולי חודשים. עכשיו סוגיה חדשה. וגם היא נבלה בה בעזרת השם זמן רב. בשמחה. ואמר רבי יהושע בן לוי. המשך, יש לנו פה עיתונאים של השמיים. רבי יהושע בן לוי מספר מה שראה, על הדרמה שראה אז, ויש לו עוד ידיעות. עד כאן הוא דיווח על מה שקרה כשעלה משה למרום. אז איזה דרמה הלכה. עכשיו אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא. בעלייה זה מה שהיה. עכשיו בירידה גם היה דרמה. בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה איכני. אמר לי, נתתי על הארץ. הלך אצל ארץ, אמר לה, תורה איכני. אמרה לי, אלוהים הבין דרכה. והוא ידע את מקומה. זה המשך הפסוק שם באיוב. גם הפסוק צריך להיות באיוב לא כ"ה, כמו שכתוב אצלי, אלא כמו שמתוקן אצלי, איוב כ"ח. אלוהים הבין דרכה, והוא ידע את מקומה. הלך אצל ים ואמר לי, אין עמדי. הלך אצל תהום ואמר לי, אין בי. שנאמר, תהום אמר, לא בי היא, וים אמר, אין עמדי. אבדון ומוות אמרו, באוזנינו שמענו שמעה. חזר ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, בנות שלום, חיפשתיה בכל הארץ ולא מצאתיה. אמר לו, הולך אצל בן עמרם. הלך אצל משה ואמר לי, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא איכני? אמר לו, וכי מה אני שנתן לי התורה, נתן לי הקדוש ברוך הוא תורה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בדי אתה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, חמדה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק טובה לעצמי. אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, הואיל ומעט עצמך תיקרא על שמך. אני קראתי את זה לא טוב. רשי אומר שקראתי את זה לא טוב. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה בדי אתה? לא, אני קראתי את זה בסימן קריאה. זה ביטמיה צריך לקרוא את זה. מה, משה, ככה אתה עונה? כן. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אילו מעטה את עצמך, תיקרא על שמך. שנאמר, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורי וכל ישראל, חוקים משפטיים. טוב, עד כאן. אחר כך רבי יהושע בן לוי ילווה אותנו עוד. יש לו המון ידיעות לרבי יהושע בן לוי על מה שהולך שם במתן תורה, בעלייה, בירידה. ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה היכני. אמר לו, נתתי על הארץ. קיומו של עולם, בכל מערכותיו, הוא מוכרח להיות מנוגד מכוח המבלה והמחבל השאף לאיבוד העולם. ומתוך כך הולכים עם המרץ והעוז של חפץ הקיום, הרצון של הבניין והשאיפה של השתפלות והתעלות, ומתגברים. הנה, אני רואה הרב אומר את מה ש... סברה שהזכרנו מקודם. וזה הניגוד, הוא מוכרח להיות מצוי בכל ערכי העולם, הגשמיים והרוחניים, השכליים והמוסריים. בני כל זמן שלא ניתנה תורה, בהתגלות דבר השם, מנויה וקצובה, בדיבור שלם וברור, ובהרה עליונה ומפורשה, המתפשט זה הכוח המנגד והמבלה בערכיו הרוחניים, במהלך הרעיון והמחשבה, בצדידת השכל ושאיפת התשוקות. והכוח הצפון של הטוב, של הקיום, של חפץ הבניין והתקיימות העולמית, היה אוסר את מלחמתו על כל הצעדים, שהכוח ההורס היה מכונן עליהם את סדרי השחטותיו. אבל, כיוון שניתנה תורה, נתכנס אוצר החיים והטוב למקום אחד, נתרכזה המחשבה והערה העליונה המופעה מיסוד הבניין והקיום, החיים והטוב, ולא שום עירוב וסיבוך בכוח הרב המחלה. מזה בא שטן לשוט ולבקש, איכן היא התורה? איכן הוא אוצר החיים והטוב, אשר על פי הוא השתכלל לעולם, בלא צורך של כוח מנגד ומחלה, בלא עזרה של התקוממות הניגודית השוללת, רק מצד עצם החפץ של הבניין והשלמות העליונה. אמנם כוח ההורס המחבל והמסטין לא יוכל להאמין שבלא שלילותיו התחופות, יוכל איזה בניין סידור להיות מתקומם בעולם, ותובעו בחוזקה, התורה איכן היא? והקדוש ברוך הוא משיב לו, נתתי על הארץ. די הוא הכוח הרפה של הארציות לבדה, שהחילוף והמעדה הם תמיד מחוברים עמה, לעורר את חשק הטוב והאור, לדרוש את יסוד החיים ואת התנצחותה של ההוויה, כדי להעלותה מכליונה הטבעי לה ולרוממה הדרום של הנצח וההוד העליון, מאין צורך שיתערב עמה איזה צל של תוהו והשחטה, עד שמתוך עצמה תמצא את השלילה כדי שתעורר אותה אל החיוב. על כן לא היה לשטן שהוא מגע בערך התורה ושום השפעה בתוכנה, כי גן נעול היא מעיין חתום ושמור מדי זר, ואל תבואני רגל גאווה ויד רשעים אל תנידני כתיב בה. ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה היכן היא? אמר לו, נתתי על הארץ. קיומו של עולם בכל מערכותיו, הוא מוכרח להיות מנוגד מכוח המבלה והמחבל השואף לאיבוד העולם. ומתוך כך הולכים עם המרץ והעוז של חפץ הקיום, הרצון של הבניין והשאיפה של השתכללות והתעלות ומתגברים. אז כן, יש פה עוד פעם הגדרה של המושג שטן, במילים אחרות, שטן זה הכוח המבלה והמחבל השואף לאיבוד העולם. אבל, בהתאם למה שעלינו עליו בפסקה הקודמת, קיומו של עולם בכל מערכותיו, הוא מוכרח להיות מנוגד מכוח המבלה והמחבל השואף לאיבוד העולם, ועל ידי התגוששות של הכוחות, כוח האבדון, כוח המחבל, השאיף לאיבוד העולם, והריאקציה הפנימית שמתעוררת בחרדה מפני האבדון, ומתגברת אדרבה לחיות ולפעול וליצור ולהוביל לחיים ולטוב, וזה סוד המציאות. התגוששות שני הכוחות כאחד, זה מה שנותן, זהו סוד החיים. ככה מופיעים החיים. קיומו של עולם בכל מערכותיו מוכרח להיות בניגוד, מנוגד מכוח המבלה, זאת אומרת, הוא מנוגד לכוח המבלה, וכוח המבלה מנוגד לו. וזה הולך ביחד. קיומו של העולם בא בצורה מנוגדת על ידי כוח המבלה והמחבל, השואף לאיבוד העולם. אתם מבינים? לא רק מנוגד לכוח המבלה והמחבל, אלא מנוגד מכוח המבלה והמחבל, השואף לאיבוד העולם. ומתוך כך הולכים הם המריץ והעוד של חפץ הקיום, הרצון של הבניין והשאיפה של השתכללות והתעלות, ומתגברים. וזה הניגוד, הוא מוכרח להיות מצוי בכל ערכי העולם. ועל כן, ככה זה מופיע בכל מקום. בכל ערכי העולם, הגשמיים והרוחניים, השכליים והמוסריים. בכל הערכים תמיד בא הסוד הזה. יש דבר וניגודו. דבר וניגודו, וביחד הניגוד וההתגוששות. מתוך ככה צורה נוצרת, האיכות מתגברת, והחיים מופיעים. אמנם, כל זמן שלא ניתנה תורה, בהתגלות דבר השם מנויה וקצובה, בדיבור שלם וברור וברעה עליונה מפורשה, והמתפשט זה הכוח המנגד והמבלה בערכה ברוחניים, במהלך הרעיון והמחשבה, בצדידת השכל ושאיפת התשוקות. והכוח הצפון של הטוב, של הקיום, אני חושב שעדיף שיהיה פה פסיק או נקודה פסיק, אחרי התשוקות. והכוח הצפון של הטוב, של הקיום, של חפץ הבניין וההתקיימות העולמית, היה אוסר את מלחמתו על כל הצעדים שהכוח ההורס היה מכונן עליהם את סדרי השחטותיו. אני חושב שבשורות האלה יש תיאור של מה שאנחנו מכירים מהאגדה הזאת של חז"ל, של אלפיים תוהו. גם פה בהמשך הוא ישתמש במילה הזאת, התוהו. אז יש אלפיים תוהו, אלפיים תורה. אז לפני שהיה אלפיים תורה, אז היה אלפיים תוהו. אז היה אלפיים תוהו, זה הגדרה. כל זמן שלא ניתנה תורה, זה הגדרת המושג אלפיים תוהו. כל זמן שלא ניתנה תורה, ויש פה הגדרה מה פירוש המילה, המושג תורה או מתן תורה, נתינת תורה זה התגלות, דבר השם מנויה וקצובה בדיבור שלם וברור ובהערה עליונה מפורשה. זה נקרא מתן תורה. אז כל עוד לא ניתנה תורה ולא הייתה הופעה ברורה חד משמעית מנויה וקצובה קונקרטית בדיבור שלם וברור ובהערה עליונה מפורשה בהופעה נבואית מנבואת הספקלר המירה של משה רבינו שמתוכה באה ההדרכה התורית ה... מפורטת, קונקרטית, אז היה מתפשט זה הכוח המנגד, התוהו, המלאך המוות, ההדר, המנגד והמבלה בערכיו הרוחניים. זה היה האווירה הכללית שנמצאת ברוח האדם. במהלך הרעיון והמחשבה, בצדידת השכל, בנטיות שהשכל מצדד באדם, פונה אליהם וחושב אליהם, ושאיפת התשוקות, נטיות החיים, לשם הם נטו. ואילו זה עד כאן מלאך המוות, או התוהו, או הכוח שהוא שולט בעולם, והוא שולט בעולם בנפשיות של העולם, ברוחניות של העולם. ואילו הכוח הצפון של הטוב הוא גם כן נמצא, אבל הוא נמצא בצורה צפונה, כי הכוח הזה עדיין לא התגלה בצורה קונקרטית. אז יש כוח צפון של טוב, של הקיום, של חפץ הבניין והתקיימות העולמית, היה אוסר את מלחמתו על כל הצדדים, שהכוח ההורס היה מכונן להם את סדר סדרי השחטותיו. אז יש שתי רוחות, והן נמצאות ברוח האדם, ואיך נקרא לזה? בצורה אולי שוויונית. זה אולי, אדרבה, הצד הטוי יותר בולט לעין, כי יצר לב האדם רע מן עוריו, ושם האדם והחברה והתרבות והאנושיות נמצאים בנטיותיה, בצורת חשיבתה, בכוחות החיים, ואם זה משהו מבפנים, שהוא צפון, אבל הוא מפריע. כי מעבר לרוע הילדותי, יש מצפוניות. אולי כמו שאנחנו מכירים את זה באמת, בדוגמה שאני מביא פה עכשיו, ילד, כולנו היינו ילדים. אז הילדים הם תמיד טובים, נכון? הילדים הם טובים, אבל הם רעים. זאת אומרת, בטח בגלוי. בגלוי יש שם חוסר סדר, חוסר משמעת, חוסר אחריות, חוסר, כן, לפעמים גם אכזריות גדולה יכולה להיות, פראות. ואם זה, יש שם נשמה טובה, ורחמים, ועניין, וסקרנות, וטום, וכנות, ושני הדברים נמצאים. כך היה נראה העולם הקדום, רק לא היה מבוגר אחרי. במציאות הזאת, שאתה נותן לילדים, אז מסוכן. ואם אין מבוגר חיים, אין גורם מעצב. ומכל מקום, יש שם טוב ורע, והם נמצאים. הרע יותר בולט בפועל, אבל הטוב הוא נמצא שם בפנים. כן, בנמשל. כך היה העולם ב-2000 תור. הכוח הצפון של הטוב, של הקיום, של חפץ הבניין וההתקיימות העולמית, האוסר את מלחמתו על כל הצעדים שהכוח ההורס היה מכונן עליהם את סדרי השחטותה. אבל כל זה היה עד שלא ניתנה תורה. אבל כשהופיע 2000 תורה, אז מופיע הממד הצפון של נטיית הטוב, התאומית, שבנשמת האדם, התרבות והעולם, ומופיע דבר השם מנוי וקצוב בדיבור שלם וברור והרה עליונה מפורשה שמתרכזת כמושא תרבותי רעיוני קונקרטי חינוכי ההולך ומנחה עם שלם באופי תרבותו. מכאן ואילך הממד של הדרכת הטוב היא כבר סוללת את דרכה בצורה פורצת את מערכות החיים החיצוניות הגלויות, וממילא היא מין ריכוז הכוח הנשמתי הזה שמזרים את כל החיים יותר לטוב. זו פעולה שפועלת לא רק בגלוי על המציאות, אלא כמו, אני יודע, בוא יש לי מין משל כזה, אני מקווה שהיא מוצלח. נגיד, ויש איזה ביצה, ויש שם מאוב שמיים עומדים שם, אז בחוץ, אז יש שם, לא יודע מה, את כל הסרחונות וכל ה... טרחומות ומלריות ואני לא יודע מה. ומכל מקום, למטה, בזרמי עומק, יש שם זורמים לשם מים, נשפכים מים טהורים, אבל זה מתערבל וזה המצב. יום אחד, חופרים אפיק באיזה נקודה שם, וגורמים למים להישפך, להיכנס למסלול של הביצה מתחילה להתרוקן, זאת אומרת, למרות זה יכול להיות מסלול מאוד קצר, אבל כיוון שמתחילים המים לזרום, זה משפיע על כל האופי של כל הביצה הזאת. כן, בנמשל, עצם זה שזורמים, יש זרימה קונקרטית לכיוון טוב במציאות, זה משפיע על כל אופי הזרימה הנפשית של כל היש. וגם כל אופי הקטושה הפנימית שהלכה כל הזמן שם, בין הטוב ורע, הדברים משתנים, הם עובדים אחרת. זה נקרא 2000 תורה. והם אמורים להוביל ל-2000 מאות המשיח. על כל פנים, הכוח הצפון של הטוב, של הקיום, של חפץ הבניין והתקיימות העולמית, היה עושר מלחמתו על כל הצעדים שכוח הורס הם מכונן להם את סדרי השחטותיו, אבל כיוון שניתנה תורה, נתכנס אוצר החיים והטוב למקום אחד, ונתרכזה המחשבה והערה העליונה המופעה מיסוד הבניין והקיום, החיים והטוב, והפעם בלא שום עירוב וסיבוך בכוח הרע והמחלה. שמופיעה תורה, מכאן ואילך אופי ההתנהלות של הטוב הוא לא על ידי המלחמה נגד הרע. אלא הטוב בשביל הטוב, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. ופתאום הופך להיות השטן העולמי גורם מיותר. בלא שום עירוב וסיבוך בכוח הרם חלה. ומזה בא השטן לשוט ולבקש, היכן היא התורה? היכן הגדרה מה זה תורה? התורה הוא אוצר החיים והטוב. שימו לב, זה הגדרת המושג תורה. אנחנו תורה, תורה. רק הבוקר הוצאנו את התורה מארון הקודש, קראנו בתורה. אבל, ופה המילים הם לא מילים שיריות שבאות לתת איזה מילים מתרגשיות. ממש, התורה הזאת, ספר תורה שקראנו אותו, זה חיינו ורחמנו. זה לא. אלא התורה הגדולה, זה אוצר, זה הגדרת המושג תורה, אוצר החיים והטוב של כל היש. שזה נכון שהאוצר החיים והטוב הזה הולך ויוצר פה את רוח נצח ישראל ותרבותו הקונקרטית שמופיעה ברגע נתון ומתרגמת את אופי החיים הזה למערכת כתובה ממשית, זאת שאחר כך מעתיקים אותה וכותבים אותה ולומדים ביומם ולילה. הוגים ביומם ולילה. אבל עכשיו הוא שואל על מהות התורה, עניינה של התורה. התורה במובן הגדול שלה. היכן הוא אוצר החיים והטוב, אשר על פי הוא השתכלל העולם. זה הגדרת המושג תורה. אוצר החיים והטוב, אשר על פי הוא השתכלל העולם. וזאת בלא צורך של כוח מנגד ומחלה. התורה זה כולה טוב, טוב צרוף. בלא עזרה של התקוממות הניגודית השוללת. לא בגלל שיש פה סכנה ומלחמה נגד הרע אז. לא, טוב בשביל טוב. אלא רק מצד עצם החפץ של בניין והשלמות העליונה. זה עניינה של התורה. אמנם המלאך המוות מרגיש שמפטרים אותו מהעבודה, אז הוא נלחם. אמנם כוח ההורס, המחבל והמסתין, לא יוכל להאמין שבלא שלילותיו התחופות יוכל איזה בניין וסידור להיות מתקומם בעולם. אין דבר כזה. כל ההיסטוריה עד כה, היא לא עבדה בצורה הזאת. ומה פתאום? אין מצב שזה יעבוד, ואני לא מסכים לפיתורים שלו. וטובע הוא בחוזקה, התורה איך אני אראה, אני צריך לטפל בעניין. הקדוש ברוך הוא משיב לו, הסתדרנו בילדיך, נתתי על הארץ. אבל איך? הסברה של השטן היא דווקא נכונה, צריך איזה כוח מתנגד, כי ידיעת ההפכים היא אחת. בלית נהורה ידע די נפיק מגוח השוחה. וצריך את היסוד המאדיר. אומר רב, מספיק ארץ. לא צריך רע ושאיפת רע וחיבול ואבדון. מספיק. די הוא הכוח הרפה של הארציות לבדה, שבאמת מה זה ארציות? זה משהו שעלול להתחלפות והמעדה. זה לא הרצון לרע, אבל זה דבר שהוא חומר שעלול לקבל צורה חיובית ועלול לקבל צורה שלילית, עלול להיכשל. אבל זה לא שאיפת הכישלון. שהחילוף והמדע הם תמיד מחוברים עם הארץ, ומספיק מזה שאנחנו מכירים שזה, תשמע, תיזהר לא להיכשל. אז הרעיון להיזהר לא להיכשל הוא מספיק בשביל העסק בתורה. זה יעורר את החשק של הטוב והאור. ומהו חשק הטוב והאור? לדרוש את יסוד החיים ואת התנצחותה של ההוויה, התנצחותה, הנצחיות של ההוויה וניצחונה של ההוויה, כדי להעלותה מכליונה הטבעי לה ולרוממה עד הרום של הנצח וההוד העליון. זו הארציות שנמסרת אליה התורה, וזה מספיק שמכאן ואילך זה האופי שבו הטוב האלוקי עושה את דרכו אחר שניתנה תורה. ואין צורך שיתערב עמה איזה צל של תוהו והשחתה. של עד שמתוך, שוב, צל של תוהו והשחתה זה הצל של המלאך המוות. תוהו, 2000 תוהו. עד שמתוך עצמה תמצא את השלילה כדי שתעורר אותה אל החיוב. הארץ תמצא מעצמה, לא צריך את השטן בשביל האלמנט השולל, אלא עצם הארץ, זה מספיק, וזה יעורר אותה אל הרצון לצמוח ולהתגדל אל החיות. ועל כן לא היה לשטן שום מגע בערך התורה בשום השפעה בתוכנה. כי התורה היא גן נעול, היא מעיין חתום ושמור מידי זר, ואל תבואני רגל גאווה ויד רשעים אל תני דני כתיב בה. כתוב בתורה, אתם רואים? באיזה תורה? זה כתוב בתהילים, אבל תהילים זה תורה.